שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימוד הניה בעזרת השם. אנחנו בעמוד 5, הניה שבת א', פסקה י'. אומרת הגמרא ככה: עד מתי יושבים בדין? עד מתי בשעות היממה מתנהל המסע הזה של בית הדין? עד מתי יושבים בדין? אמר רב ששת, עד זמן סעודה, עד הזמן שיושבים לאכול. אמר רב חמה, מה יקראה, מה הפסוק שעליו יושב העיקרון הזה? דכתיב, אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו, אשרייך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתי, בגבורה של תורה ולא בשתייה של יין. אומר רש"י, שמלכך דיינך, שהדיין קרוי מלך, שנאמר מלך במשפט יעמיד ארץ. כלומר, אנחנו מקבלים פה ניגוד בין שתי הנהגות, שני סוגים של שופטים, של דיינים. האחד הוא נער שהוא והשרים שלו אוכלים בבוקר איך שהם קומים, יש איזו ארוחה דשנה, ואחר כך מנהלים את ענייני בית הדין, שזה הרבה יותר רחב מבית הדין, מפני שאומנם רש"י נצמד פה לפשט שדיין זה דיין, הוא נקרא מלך כי הוא מעמיד במשפט את הארץ, ואנחנו רואים שהפסוקים כבר מדברים על הנהגה בכלל. המנהיג של המקום, בין אם הוא דיין, בין אם הוא מנהיג מסוג אחר, בכלל אנחנו מוצאים אצלנו שהמנהיגים נקראו שופטים, כלומר זה הולך ביחד. אז כשהמלך הוא נער והשרים אוכלים על הבוקר ואחר כך מנהלים את ענייני המדינה, על זה נאמר אי לך ארץ, במובן של אוי לך, זה לא טוב. אבל אם זה מתנהל אחרת והם לא מתחילים עם האוכל, מתחילים עם הדין, על זה נאמר שהמלך הוא בן חורין. נצטרך לראות ולהבין דברי הרב קוק בעניין. מה הרב קוק כך? תכלית המשפט היא להעמיד את חיי החברה על מכונה. כלומר, בכלל, כשאתה תשאל בכל מקום, למה צריך בתי משפט? למה צריך חוקים? למה צריך לשפוט את החוקים, לאכוף את החוקים? כי בלי חוקים ובלי משפט, כן, אנחנו אומרים את זה אפילו בעולם הגוי, אלמלא מוראה של מלכות היא שתראהו חיים בלאו. יהיה פה ג'ונגל, יהיה פה בלגן, צריך להעמיד את חיי החברה על מכונה. אמנם, מהי התכלית בעצם חיי החברה עצמם? בזה התחלפו דעות העמים והארצות. כולם מסכימים שבלי בתי דין ראויים וישרים, החברה מתרסקת. אבל לא כולם מסכימים למה חשוב שהחברה לא תתרסק. מה עניינה של החברה? מה תפקיד החברה? זה כבר בוויכוח. העם הנתון בעול תאוותיו החומריות לא יצייר תכלית אחרת לחייו החברה שלו, כי אם שיתפתחו יפה אצלו חייו החומריים במילוי כל תאוותיהם האפשריות באופן שלא ישחית את סדרם וקביעותם. כלומר, יש אנשים, חברה, זה מקובל מאוד בעולם שלנו, שכשאתה תשאל אנשים, מה בעצם אתה מחפש בחברה? מה עניינה של החברה? איך נגדיר חברה מצליחה? חברה טובה, חברה מוצלחת? זה הגדרות, נותן לזה הרב קוק כותרת, הגדרות חומריות, עם ששקוע בתאוות חומריות. ההגדרות לאיכות החיים, לאיכות החברה, היו הגדרות מאוד מאוד מעשיות. היום נהוג להגדיר עושר ומסכנות על פי מצב כלכלי, אז יש את קו העוני המפורסם, והוא מתחת לקו העוני, יש משפחות, ברוכות היה ילדים, שכשאומרים ברוכות, לא כולם מסכימים שזה ברוכות. זה גם פרשנות כמובן. ולכאורה, ההצלחה נמצאת מעל קו העוני. והצער, הכאב והיגון נמצאים מתחת לקו העוני, כי זה המדד. לא בטוח שזה באמת מה שמסתתר מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אני לא בטוח שאם היו עושים מדד עושר, היינו רואים שהוא עובד בהתאמה עם קו העוני. אני לא בטוח. יש לו אפילו תחושות שיש הרבה יותר עושר מתחת לקו העוני מאשר שהוא נמצא מעליו. תחושה כזאת, לא בדקתי, המכון שאני עומד בראשו, מכון המחקר המפורסם, עדיין לא חקר את התופעה הזאת, אבל אנחנו בהחלט עובדים על זה. אבל תחושת בטן כזאת, אומר פה הרב קוק, חברה מוגדרת הרבה פעמים על פי מה שאנשים מחפשים בתור עושר בחיים. ואם עושר זה עושר חומרי, זה אומר בכמה, כמה חדרים יהיו לי בבית וכמה אנשים פר מטר רבוע, כן, רבוע, והשכלה ויכולת כזאת ואחרת, זה סוג אחד של חברה. העם הנתון בעול תאוותיו החומריות לא יצייר, הוא הולך משם, עדיף. לא יצייר תכלית אחרת לחיי החברה שלו, כי אם שהתפתחו יפה אצלו חייו החומריים במילוי כל תאוותיהם האפשריות. המדד יהיה הרבה פעמים, מה אני חולם מבחינה כלכלית, ומה יש? חברה טובה תאפשר לי להפיק את המיטב בהיבט הזה. באופן שלא ישחית, את סדרם וקביעו אותם, כלומר מינימום אכזבות, מינימום תאוות שלא מתגשמות. והנה לפי דעה נמוכה כזאת, צריכה אישורת המשפט גם כן לנבוע ממקור אהבת התאוות החומריות. על כן יותר יתאים לתכלית משפטים כאלה שיבוא השופט בבטן מלאה בשבטו על כס משפטו, שאז הוא כדוגמת העם הנשפט מושקע בחויים החומריים והתאמץ לצדד שורת המשפט לתכליתם. כלומר, זה ברור שכדי להיות שופט באיזשהו מקום, אדם צריך להיות מחובר ערכית למקום, לתרבות, לכל מה שמתרחש שם. זה מה שאפילו אנשי סדום התקצפו על לוט. האחד בא לגור וישפוט שופט. אתה לא מכיר את עולם הערכים פה. אתה לא מזדהה עם עולם הערכים פה, עולם חוסר הערכים פה. אתה לא מחובר לזה. אתה מתיימר להעמיד את החברה, אנחנו רוצים שופט שיבין את עולמנו. לא יכול להיות, כולם מבינים שאי אפשר לקחת איזה שופט שהוא עכשיו, אני יודע, תפיסת עולמו היא תפיסת הקומוניזם שלפני כמה עשרות שנים, ולשים אותו עכשיו דיין בבית משפט ישראלי. לא רלוונטי, כי עולם מושגים הוא אחר, הצדק הוא אחר, הוא אפילו לא יבין את הצער של האנשים שנידונים בפניו. הוא פשוט לא יבין. הוא נמצא בעולם תפיסה אחרת לחלוטין. ברור שהדיין צריך להיות מייצג נאמנה של ערכי החברה. זה דבר בסיסי, הכרחי שיהיה הדבר הזה. אחרת זה בלתי אפשרי. זה היסוד. ולכן, איך רואים חברה ששמה במרכז הווייתה את התסיסה הכלכלית, את ההצלחה באיכות החיים במובן המדיד והמספרי, את התאוות החומריות, איך הם רואים בעיני רוחם את הדיין שלהם? ודאי הוא לא יכול להיות איזה אדם מסתגף, אין מה לדבר, אבל גם פחות מסתגף הוא לא יכול להיות. הוא לא יכול להיות איזה איש שעולם הרוח אצלו, האידיאלים, נמצאים בזה מקום גבוה. הוא צריך להיות אדם שמחובר לתרבות שלהם, ולכן נכון שהוא יפתח את הבוקר עם איזו ארוחה דשנה, עם איזה אור של לוויתן, עם איזה משהו ככה באמת קוויאר וזה. ואחרי זה, הוא האדם המתאים להבין את רוחנו, את מה שאנחנו מחפשים. זה מובן וברור. אז הנה, לפי דעה נמוכה כזאת, צריכה אישורת המשפט גם כן לנבוע ממקור אהבת התאוות החומריות. צריך שהשופט, תפיסת עולמו, המחוקק, הוא יהיה אדם שהתאוות החומריות תופסות אצלו מקום משמעותי. זה לא מספיק לנו שהוא יזדהה עם זה. יש הרבה אנשים שהם מבינים את העולם שלך, אבל הם לא חווים אותו, אז הם לא ידעו, וכמו שיש לפעמים אנשים שתורו אותם שהם רוקדים, נגיד בחתונות, אשכנזים שרוקדים צעד תימני, בסדר? אשכנזים מתחילים. אז אתה רואה שהם... מתי כבר אפשר להגיד שזה זה? אחד, תשימו לב לזה, בצעדים תימניים, בחתונות, תשימו לב, שמתי בן אדם הוא בטוח בעצמו, שהוא מפסיק להסתכל על הרגליים, שמתם לב לזה? מפסיק לבדוק את הרגליים, או את הרגליים שממול, או את הזה, זה בעל הזה. כשאנשים רוצים להראות ביטחון, הם מרים את הראש, אז זה קורה להם באופן טבעי. יש הרבה אנשים שהם יודעים את הצעדים, הם רוקדים נכון, אבל זה לא נרקד מתוכם. הם לא שייכים לעולם הזה. הם מבינים. זה כמו בזמירות שבת, שפעם איזה רב, דווקא רב גדול, אז אני לא אומר עכשיו את שמו. כן. הוא דיבר משהו על זמירות שבת, אז הוא אמר, מה זמירות, אי אפשר, צריך ללמוד תורה, אז אי אפשר לשיר זמירות שבת. אז זמירות יאמרו, ותשבחות ישמיעו. אז אומרים, אומרים זמירות. את הזמירות הוא התכוון ברצינות, אגב, וכך הוא עושה בביתו. ברצינות. אז יש אדם שהוא יכול להבין את עולם המוזיקה, אבל הוא לא מוזיקאי. יש אדם שיכול להבין את עולם הריקוד, הוא לא רקדן. יש אדם שיכול להבין את חשיבות העולם החומרי, אבל הוא לא שקוע בזה עד צוואר, אז הוא לא יכול לדון, אין מה לעשות. הוא לא עמת המידה ערכית הראויה לשפוט את החברה הזאת. לכן, על כן יותר יתאים לתכלית משפטים כאלה, שיבוא השופט בבטן מלאה, ושבטו על כס משפטו. שאז הוא כדוגמת העם הנשפט המושקע בחיים החומריים. הוא כמוהם. והתאמץ לצדד שורת המשפט לתכליתם. אם הוא חי את העולם הזה, החומרי והתאוותני, הוא גם יוכל לגלות מה הצדק של עולם כזה. תחשבו על איזה דיין צדיק כזה, כן? אנשים דנים מולו על המיליון השלישי של, כן? של החיים שלהם בדולרים. כאילו, עלול להיות שהוא לא מבין את עולמם. אמנם, עם קדוש ונעלה, עם השם אלה, הם המכירים כי המשפט לאלוקים הוא. תכלית החברה האנושית לא תובן אצלנו רק בסדרי חייהם החומריים ומילוי משאלותיהם הגסות, שבזה אין מותר לאדם מן הבהמה. ועוד בכמה מעלות יש יתרון לבהמה רבה מצד החומריות על האדם. מי שיש לו אוזן חדה ירגיש, לאן רומז לנו הרב קוק? אני אקריא את המשפט עוד פעם. תכלית החברה האנושית לא תובן אצלנו רק בסדרי חייהם החומריים ומילוי משאלותיהם הגסות, שבזה אין מותר לאדם מן הבהמה. ועוד בכמה מעלות יש יתרון לבהמה רבה מצד החומריות על האדם. בהמה רבה, מה זה בהמה רבה? מה? מאיפה באה בהמה רבה? זה האדם ובהמת הושיע השם. בהמה רבה, נכון? אולי אני מפספס, ככה יושב לי בראש, שבהמה רבה זה ננבה, לא? ובהמה רבה, לא? כך כתוב שם? אני טועה? תימני, נו. מה? צעד תימני אתה יודע, אז תנ"ך זה בביא. ככה יושב לי בראש, שכתוב שם ובהמה, הנה עוד תימני מאשר. אז ובהמה רבה, ככה זה. זאת אומרת שהוא מרמז על זה שיש מקום בעולם שבו הבהמה הייתה ערכית יותר כביכול מן האדם. הרי גם הבהמות לבשו סכין, אף שאפשר לדרוש את זה לכל הכיוונים. אבל אז מה אומר פה הרב קוק? מה העניינו של המשפט? יש שתי אפשרויות להסתכל על עולם בתי הדין. אפשרות אחת, שעולם בתי הדין נועד לעשות פה שקט בעולם, למנוע או לפתור סכסוכים חברתיים כדי לאפשר לגלגלי החברה להמשיך ללכת לאן שהיא רוצה. במובן הזה, המשפט הוא לא עולם ערכי, הוא לאו דווקא אמור לחפש את הצדק, אלא הוא אמור לחפש את האפשרות לחברה לממש את ערכיה. מטרת המשפט הוא האדם, והכלי הוא מערכת המשפט, היא מערכת המשפט או החוקים או השופט. אבל הרב קוק אומר, אנחנו תופסים את זה אחרת. אנחנו אומרים שהמשפט לאלוקים הוא. כלומר, מערכת המשפט, מערכת הצדק, נועדה לגלות בתוך החברה מה צודק על פי ריבונו של עולם. מה ערכי, מה מוסרי, מה ראוי. אף שהערכי והמוסרי והראוי, לאו דווקא יביאו לאדם עכשיו איכות חיים יותר נוחה. לאו דווקא. ואפילו לפעמים לא את איכות החיים הכביכול שמגיעה לו. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. כתוב לא תחבול בגד אלמנה, וגם יש איסור לחבול, כלומר למשכן לפעמים אדם עני וכו' וכו'. עכשיו, הצדק לכאורה הוא שאני כן אכבול בגד אלמנה, אני הלוויתי לה כסף. היא התאלמנה, יכול להיות שהיא התאלמנה עוד לפני כן, הלוויתי לה כסף, עזרתי לה במצוקה, היא לא משלמת את החוב. אני רוצה שיהיה לי ביטחון בחוב, ואני רוצה לקחת ממנה איזה משכון. התורה אומרת שאתה לא לוקח משכון. אם התורה הייתה מבינה את ה... כביכול, כן? את החשיבות החברתית של המצב הכלכלי והאינטרס הכלכלי וכו', ודאי שהייתה אומרת שאני יכול לחבול ויכול למשכן, כי סליחה, זה מגיע לי, זה שלי, אני לקח, נתתי וכו'. התורה רוצה לגלות בתוך המערכת החברתית לא רק מה מגיע לי מבחינה ממונית, וגם לא רק להגשים את החלום שלנו לאיזה סוג של שקט. במובן הזה, זה עושה שקט, כי אם אני המשכן אותה, אז אני רגוע. אני יודע שאני מסודר, יהיה פה שקט, יהיה פה איזה רוגע. היא לא רוצה שקט, היא לא רוצה רק לפתור סכסוכים בין בני אדם, היא לא רוצה רק לייצר שקט תעשייתי. יש לתורה סדר יום, יש לתורה ערכים שהיא רוצה לממש דרך בית הדין. בית הדין לא רק מרגיע את הרוחות, מוריד את הלהבות. הוא רוצה לחשוף איך בעיני הקדוש ברוך הוא צודק שיתנהל המצב הזה. ובאמת רש"י ככה במקום שמרגיע, והוא אומר שלמרות שאתה בעצם נפגע כלכלית מחוקי התורה, אז כתוב שם אני השם, אני השם שהוצאתי את יצרי מצרים, על דעת זה הוצאתי אתכם, בשביל שאתם תתנהלו באופן הזה וכו' וכו'. כלומר, אנחנו לא רק באים לפתור ולסדר פה את העניינים, יש פה מעבר. עוד פעם, אמנם, עם קדוש ונעלה, עם השם אלה, הם המכירים כי המשפט לאלוקים הוא, שבעצם המשפט הוא מגלה רצון השם בחיים החברתיים, לא שקט, ולא דווקא פתרון לבעיות הכלכליות. תכלית החברה האנושית לא תובן אצלנו רק בסדרי חייהם החומריים ומילוי משאלותיהם הגסות. ודאי אנחנו מבינים, כמו שכל חברה מבינה, שחברה מסודרת טוב, זה טוב כלכלית, זה טוב ביטחונית, זה טוב בכל רובד שאתה תסתכל עליו. טוב לאדם, האדם טוב לו להיות בתור יצור חברתי, הוא מרוויח מזה. לא הייתי אומר לכל אדם, לרוב בני האדם, על פי רוב זה טוב. אבל לא רק. זה לא שיא פסגת השאיפות החברתיות. שבזה אין מותר לאדם מן הבהמה. במובן הזה אנחנו לא יותר מבהמות, גם בהמות מתאגדות בעדר כי לוויות טוב להם לצוד ביחד, ודאי צבועים ועוד כל מיני חיות כאלה ואחרות, ודאי האינטרס הוא לשתף פעולה בשביל יתרת הבשר. זה לא מותר האדם מן הבהמה. ועוד בכמה מעלות יש יתרון לבהמה רבה מצד החומריות על האדם. יש לבהמות יתרונות, כמו המדרש הידוע בסוף קידושין, שמימי לא ראיתי ארי סבל, צבי קייץ, שואל חנווני, הם מתפרנסים שלא בצער, ואני, כן, מתפרנס בצער. למה? כי הראותי את מעשיי, כן, פגעתי בפרנסתי וכו'. כלומר, אם הסיפור שלנו בעולם זה לחיות חיים חומרים טוב, אנחנו לא יותר טובים מבהמות. אמנם, תכלית חיי החברה האנושית היא מצד שמהחיים האנושיים אפשר למלא חיים של אור וטוב, של צדק ודעת את השם. חיים של רוח טהור והגיון קודש. הם יסוד החיים ומטרת החברה האנושית. מטרת החברה האנושית היא לא שכל אחד יהיה לו רווח כלכלי כזה או אחר, אלא שכל אחד בתוך המערכת הכלכלית הזאת מגלה את הטוב. לכן אחד הדברים שהם בילדין בתוך התפיסה היהודית שבכל מה שקשור לכסף, זה מעשרות. מעשרות זה לא צודק, כביכול. אני עבדתי, מה פתאום שאני אתן? תרומה, צדקה, מתנות עניים. זה לא הצדק כביכול בהתגלמותו. זה הצדק האלוקי בהתגלמותו. זה לא טוב לרווחה הכלכלית שלי, לכאורה. גם על זה אפשר להתווכח. אבל זה מאפשר לכל המערכת החברתית לגלות את האור ואת הטוב. אור זו המשמעות. ערך העולם, הפנימיות של העולם, מה המשמעות של כל היש. לגלות את הטוב שבנו, מתגלה במערכת החברתית הזאת. של צדק ודעת השם, חיים של רוח טהור, הגיון קודש, הם יסוד החיים ומטרת החברה האנושית. אז עכשיו אנחנו נגיד את זה פשוט בשפה הפוכה. מקובל לחשוב שבית המשפט נועד לפתור סכסוכים חברתיים ולייצר שקט תעשייתי. הוא בעצם, בעצם נגיד הפוך, ריבונו של עולם ברא את העולם, שהמערכת הכלכלית והחברתית מייצרת סכסוכים חברתיים, כדי לשמוע מה בית המשפט אומר, או מה בית הדין אומר, או מה ריבונו של עולם בחושן משפט שלו אומר. זה הפוך. כמו שאנחנו אומרים על תפילה. שרוב בני אדם תופסים שתפילה נועדה לפתור את בעיותיהם. יש לאדם חולה בבית, הוא בצער מאוד גדול, הולך לבית הכנסת, מתפלל, הולך לאיזה צדיק שיתפלל עליו וכו', ואז דרך זה נפתרות הבעיות, ואז התפילה היא כלי טוב לפתור את בעיותיי, במובן זה לא יותר טובה מרפואה, היא לא יותר טובה מכל מיני דברים אחרים. ואנחנו אומרים הפוך, שלפעמים הקשיים, החסרונות, המצוקות, הם מאפשרים, כן, הדבר הזה מאפשר מפגש עם ריבונו של עולם. התפילה היא המטרה, היא לא האמצעי. היא הסיבה שבגללה הכל מתרחש. היא לא באה לפתור שום בעיה אחרת. אותו דבר בית הדין. אלמלא היינו מסתבכים בעולם הכלכלי, אלמלא היו עולות לנו שאלות, בירורים וכו', לא היינו יודעים מה צודק, מה ראוי בעיני ריבונו של עולם, איך מתוקן מבחינה ערכית ומוסרית לחיות כאן. לכן הדיין הוא נקרא אלוקים, כן? כלומר, בשם קודש ממש מכנים את הדיינים, כן? באים לפני אלוקים וכו', יש פה משהו שהוא מאוד מאוד גדול, כי הוא לא בא לפתור בעיה חברתית, אלא הוא בא להביא את פסגת השאיפות החברתיות, הוא בא להביא את תיקון הצדק והמוסר החברתיים. לפי דעה זו, יהיה מקור המשפטים נאצל ונקדש מאוד, מופרש ומובדל משיקוע תאוות חומריות, ומתנסה לתכלית התאורה והעליונה של יסוד החברה האנושית. או, אז עכשיו, איך צריך להיות הדיין? אם הדיין בא לפתור סכסוכים חברתיים ולאגן את האג'נדה של איכות חיים חומרית, אז שהוא יהיה איש בשר ויוכל כמו שצריך ארוחת בוקר ככה של בית מלון. אבל אם אנחנו מדברים על אדם שהוא מרומם את החברה למקום ערכי, למקום מוסרי, למקום אחר, אז אנחנו רוצים מישהו אחר. אנחנו לא רוצים מישהו שהוא מראה שלנו. מישהו שהוא באמת מורם מעם, שהוא באמת במקום עליון מנשגר, מבין את העם, זה הכרחי. חייב להבין, אם הוא לא מבין את האנשים שעומדים מולו, זה לא רלוונטי, אבל הוא לא יכול להיות שקוע בתוך המקומות הנמוכים שבהם העם שקוע, זה גם לא מתאים. והנה המלך, רק אז ראוי שיוכר בתור משיח השם, נושא נזר קודש, רק שכוח המשפט הכללי של האומה מתנסה לתעודה הרוחנית של המין האנושי. מלך, מנהיג אמיתי, זה אחד שמצליח לסחוף את עם ישראל לעשות את תפקידו בעולם. במובן הזה הופך עוד משיח השם. על כן באשר עוד רבת האנשים לא באו הדרום פסגת המעלה הגבוהה הזאת. ושגם יש ליתרון זה של התנסות האנושית לתשוקה רוחנית הרוממה מעלות על גבי מעלות רבות מאוד. שגם בהתרומם מצב החברה האנושית בכלל ברוחניותה עוד יש לשאוף למעלות יותר רמות וחיים שלא נהג רוחני יותר נחשפים, אז תתנהג על השם וירכבתיך על במותי ארץ. עוד מעט אני אסביר, רק נמשיך לרגע. על כן, יבחר על פי השם, או יבחר על פי השם, מלך נושא כתר מלכות, משוח בשמן משחת קודש. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. מלך כזה איננו משרת לעם, כי אם בן חורים הוא. עוד מעט נסביר, אבל את החלק של הבן חורין, וקודם כל את מה שנאמר אחורה. יש בעולם, להבדיל מהעולם החומרי, שהוא תמיד מדיד, תמיד אפשר לעשות השוואות וכו', ויש לו גם גבולות באיזשהו מקום, שעל דיין שופט כן, במגזר הציבורי, שזה תמיד ככה במגזר הציבורי, אז יש איזו מזכורת שהוא יכול לקבל אותה. כלומר, אנחנו רוצים דיין, כמה שקוע בחומר הוא יהיה, בסופו של דבר אתה מגדיר לו מזכורת. 20,000 שקל, 30,000, 50,000, מה שאתה מגדיר לו, בסוף זה תקוע באיזשהו מקום. אבל אם מה שאתה רוצה להגדיר לדיין, זה שהוא יהיה איש רוח, איש מוסר וצדק, איש תורה, אז פה אין גבול. זה אין גבול. החברה תמיד יכולה להתקדם, הדיין יכול להיות אדם באמת בעל שיעור קומה, עליון ונשגב, בלי גבולות. עכשיו, סמל קצת של הדבר הזה, זה שמן משחת קודש. שמן זה תמיד ביטוי, שמנת, עבית, כסית, כלומר, לכן גם אומרים תמיד שיש, כן, בעולם הכלכלה רוצים לדבר על מקומות שאפשר לקצץ, אז איך קוראים לזה? שומנים. יש שומנים, יש איפה להוריד, יש כאילו דברים שהם עודפים, שהם מותרים. כן? שומן הוא תמיד חומריות בלתי נצרכת. כן? יתר, כן? סרח עודף. זה השומן. גם בבריאות, אנחנו אומרים שהשומנים, השומנים כשמדברים עליהם כמובן צריך שומנים, אבל השומנים ברמתם העודפת זה המקום המסוכן לאדם, זה הדבר הלא טוב. מה קורה עם מלך? הוא נמשך בשמן משחת קודש. כלומר, אותו דבר שמבטא את החומר הופך להיות אצלו הביטוי של רוח. ביטוי של ריבון שם מושך אותו בשמן המשחה, לרומם אותו, להביא אותו למקומות עליונים, למקומות נשגבים. הוא בעצם מביא דבר השם אל בית הדין, והוא לא עושה דבר החברה והאינטרסים הצרים שלה. מלך כזה, לכן גם יש הקפדה מאוד מאוד גדולה, שדיינים יהיו בני חורין. גמרא בכתובות, פרק 12, מדברת על זה שדיין חייב להיות מישהו שהוא לא שפוט של אף אחד. הוא לא חייב לאף אחד, אף אחד לא עשה לו טובה. שאלת בתור דיין, שאלת כלי ממישהו, אתה כבר לא יכול לדון. החזרתי כבר. לא משנה. אתה לא יכול להרגיש שום חובה כלפי מישהו, שום תלות במישהו, שום דבר, אתה צריך להיות מעל זה, כן? מה שקוראים היום החופש של מערכת המשפט, כן? שהיא לא צריכה להיות תלויה ולא משועבדת לשום דבר, מסכימים. אגב, חושבים שהיא צריכה להיות משועבדת לריבונו של עולם, כלומר, היא צריכה להביא דבר השם לתוך בית המשפט. אש, כן. באופן כללי, זו שאלה כללית מה שאתה אומר בכלל, פסיקת הלכה של רבנים בכל מיני תחומים נרחבים וגם בית הדין. באופן כללי, נאמר כך. תלמיד חכם צריך שיהיה לו ידע כללי בסיסי רחב. בסיסי. הוא לא צריך לגמור תואר ראשון, שני, שלישי בכל מיני דברים, אבל הוא לא יכול להיות נבער מדעת. צריך לדעת את הבסיסים באופן כללי. בא לפניו בבית הדין מקרה מסוים, הוא צריך לדעת את היסוד, והוא צריך להיעזר במה שנקרא עדות מומחים. כלומר, אדם שזה המומחיות שלו. אם לא תדע את הבסיס, אתה אפילו לא יודע איזה מומחה אתה צריך, ואתה אפילו אין לך מושג מה לשאול את המומחה. אז אין מה לדבר. אבל גם לא צריך שתדע הכל. כי אתה צריך להיעזר במומחה שהוא נותן לך את השיקוף של הדבר, את ההגדרות של הדברים, ואז זה הבדיחה המפורסמת שהלכו ושאלו שאלו איזה רב, אמרו לו, נגיד בתקופה שהמציאו את האינטרנט או את הסדר, שאל אותו כבוד הרב, מותר להשתמש באינטרנט בשבת? אז הוא חשב, אמר, אסור. יצאו, שאל את המשמש שלו, מה זה אינטרנט? אחר כך הלכו, שאלו איזה רב רפורמי, מותר להשתמש באינטרנט בשבת? הוא חשב, אמר, מותר, יצאו. הוא שאל את המשמש שלו, תגיד, מה זה שבת? אז זה היסוד. או שמעתי על איזה רב ששאלו אותו, האם אפשר לשחק כדורסל בשבת? אז הוא אמר, מה זה כדורסל? אז אמרו לו, זה כדור, מכניסים אותו לטבעת. אז הוא אמר, נראה שיש מקום להתיר, אבל הוא עדיף להכניס מבעוד יום. בקיצור, חייב שלתלמידי חכמים יהיה בסיס, יהיה היכרות עם העולם. ודאי שאם יש תלמיד חכם שהוא מתמקצע בפסיקת הלכה בנושא מסוים, הוא חייב להכיר אותו. האדם פוסק בעייני שחיטה, אז הוא לא יכול, כאילו, שהפעם האחרונה שהוא ראה פרה זה כשהוא שיחק עם חיות, וזה לא יכול להיות. חייב לדעת את המציאות, להכיר אותה, אפילו הקדוש ברוך הוא בהתייחס לסדום אומר ארדנה וארעה, רשי במקום לימד את הדיינים דרך ארץ לרדת, להכיר, להיפגש. אבל בשעה שבתי המשפט החברתיים המתוארים כאן בחלק הראשון של הפסקה עניינם לרדת אל החברה ולשקוע בחברה ולהיכנס למוסכמות החברתיות, פה זה ארדנה כדי להרים, כן? זה לרדת כדי לרומם את כל המערכת. מלך כזה איננו משרת לעם כי אם בן חורים הוא. מי פה בשביל מי? האם הדיין כאן הוא איש המשרה שצריך בעצם לעשות את דברו של דבר האווירה הציבורית, את התחושות של מה שהציבור רוצה לקבל מבית המשפט? לא. הוא בן חורים. הוא אחר, הוא משוחרר, הוא מעל כל זה. השירות לא ייתכן כי אם ביות הנשרת מכיר את ערך השירות. וכפי התגלות חפצו ישרתו המשרת. אבל מלך נושא נזר כזה שמשחת אלוקים עליו להעמיד במשפט ארץ מצד תכונת המשפט העליונה, מצד החשק היותר נאצל של המעמד היותר רוחני ורם של החברה האנושית, שעוד המון העם רחוק מתשוקה עדינה וקדושה כזאת, רק המלך הנאור וצדיק הוא ירומם גוי, הוא יקרב את כלל האומה צעדים קרובים אל הדרך הארוכה הזאת שהאנושיות באמת צועדת עליה. אי אפשר שיהיה עבד העם, כי אם בן חורינו, והעם קשור באמת לשאיפותיו וחפציו העליונים. כן, כלומר, יש מציאות של דיין שהוא משרת. מה זה מה הגדרה, אומר הרב קוק, אחת החשובות בעולם המשרת? שירות, נכון? שהיום גם מושג לתת שירות, אנשים שעובדים במה שנקרא שירותים, כן? שירות לציבור. מה הכי חשוב שתדע? תעשה סקר מה הציבור רוצה. אתה לא יכול לשרת מישהו אם אתה לא יודע מה הוא רוצה. ולכן אתה מייצר מערכת משפטית של משרתים, זו מערכת משפטית שהיא בעצם קורצת כל הזמן לדעת הקהל, למה הוא רוצה, למה הוא, מה הוא מעוניין לשמוע, איזה פסק דין יביא מחיאות כפיים והתלהבות חברתית, ואיזה פסק דין ייראה כזה הזוי מוזר. ואת כל מן צריך להיות עם האצבע על הדופק. ובמובן הזה, אומר פה הרב קוק, שמישהו לא משרת הוא משוחרר, הוא מעל כל זה. הוא יודע מה החברה רוצה, אבל הוא רוצה להביא את החברה למקום הרבה יותר גבוה. פעם הייתה ביקורת ציבורית מאוד נרחבת על אהרון ברק, שהוא היה שופט בית הראש, שופט העליון של בית המשפט העליון. הייתה ביקורת מאוד חריפה, כי הוא התנסח הרבה פעמים בפסקי הדין שלו על מושג שהוא קרא האדם הסביר, כן, הזה, והוא בעצם קבע מה האדם הסביר צריך לחשוב על פי אמות המידה של אהרון ברק, שהוא אדם מאוד, כן, לא סביר במובן הזה, שהוא אדם מאוד חכם, מאוד עליון, מאוד מיוחד. והביקורת הזאת היא הייתה מוצדקת, כי זאת הייתה מערכת באמת אנושית, אבל העיקרון של מה שאהרון ברק אמר היה בו הרבה אמת. כלומר, מערכת המשפט, כמובן בבואה לאמוד מה האדם חשב כשהוא חתם על חוזה, מה עלה בדעתו, מה הוא סיכם וכו', היא צריכה לחשוב מה האדם המצוי חושב. אבל כשהיא רוצה לייצר את אג'נדה של צדק, של מה נכון, לאן שואפים, כאן היא בהחלט צריכה לעוף למקומות הרבה יותר גבוהים. כמו מחנכים, כן? כמו אדם שהוא בא לחנך. ואני אגיד לעניות דעתי, שבאופן כללי זו הרי שאלה שכולנו נתקלים בה, או בתור הורים, או בתור מחנכים, בתור רבנים, בתור כן, אנשי ציבור וכו'. תמיד השאלה, עד כמה להיות מעורב בדעת עם הבריות, ולחיות בתוך כל העמה, ועד כמה להיות אדם שהבריות מסתכלות ואומרות, הוא אחר. הוא אחר ולפעמים מסתכלות בתמיעה ובצורה מוזרה, ולפעמים הן מסתכלות בהערכה. מה יעיל יותר, מה נכון יותר? הרב קוק מסמן פה דרך מאוד ברורה. אז אותו הרב קוק שהוא היה מעורב בדעת עם הבריות ועשה את מסע המושבות וזה, אבל זה גם אותו הרב קוק שהנהגותיו היו באמת מופלגות ואחרות ממה שהציבור בכלל היה מסוגל אפילו להתקרב ולהבין. אני חושב שהסוד של האנשים הגדולים הללו זה דווקא הפלא שלהם. רב אריה לוין נשאר מבחינתנו, כן, מיתוס עליון ונשגב, דווקא מפני שהוא מצד אחד הוא היה מחובר על הבריות, מצד שני אף אחד לא הרגיש שהחלומות של רב אריה לוין זה החלומות שלו. או שהוא שותפים לחלום, לא? ממש לא. שותפים לחלום, אם אתה מצורע שחולם להבריא, אז הוא שותף איתך לחלום שלך, זה כן. אם אתה לוחם חירות ישראל, אז הוא שותף שתשתחרר מהכלב ושחירות ישראל אכן תופיע. אבל החלומות שלו הם אחרים, במקומות בכלל מופלגים ושונים. ואומר הרב קוק, זה מנהיג שהוא בן חורין, שהוא באמת לא שפוט חברתי של מה צריך, מה מצופה ממנו. אמנם, עם שפל, החפץ לפתח רק בכוחו החומרי, ועל יתרון אמיתי אנושי לפי התעודה האלוקית, המלאה אור, צדק ויושר אלוקי לא יובל, אשום לב, מהי תעודת המלך בו? מה קורה כשחברה בנויה על אינטרסים כלכליים צרים, על זה ששאלה היחידה שמעניינת זה התלוש משכורת שלי. מה תפקיד המלך? לא להדריכו, לשום לב לחפצים גדולים חדשים, שלא יחפוץ בהם ולא ידעם? מה הציפייה של החברה משופט כזה? היא לא מעוניינת שהוא יחנך אותה, ירים אותה למחוזות חדשים. כי אם נסדר לו את נתיב חייו בחיי החברה הלאומית, למה נמצא את חפציו השפלים שהוא חופץ בהם? רוצים שהמנהיג שלהם ייתן להם, כן, לחם עבודה, נכון? זה הרבה לחם, אם אפשר בגט. ואם אפשר עבודה לא קשה, אם אפשר. מלך כזה הוא באמת נער, משרת לאומה וממלא רק חפצה. כלומר, אם אתה עסוק בלעשות כל היום סקרי דעת קהל, מה רוצים, שוב אני אומר את זה גם ברמת המשפחה הדבר הזה, יש הורים שהם עסוקים בלהיות, למלא משאלות ילדיהם. הילדים שלהם בא להם עכשיו עוד מעט, כן, חנוכה, פסטיגלים, פסטיבלים וזה. הילדים חייבים, חייבים, אבל ממש חייבים עכשיו. איזה פסטיבל, והצגה כזה, והצגה כזאת, וזה, ועכשיו ברוך השם גם עולם הדתי, יש לו מה להציע, זה כל נפלא. ועכשיו איזה. יש הורה שהוא רוצה בסוף היום שהילד יאמר לעצמו, וואי, אבא שלי נתן לי כל מה שרציתי. איזה אבא טוב יש לי. במובן הזה הוא הורה שמשאיר את הילד שלו באותו מקום. בדיוק שהוא היה אפילו משקיע עוד יותר. מפה בשביל מי? ההורה בשביל הילד, הוא בשביל הילד במובן הנמוך, כמו הוא משועבד לילד, הוא משרת של הילד, הוא עושה דברו. ויש הורה שיודע מה הילד רוצה, הוא מבין את הרצונות שלו, והוא אכן ניתן במסורה מה שהוא צריך ברצונות הללו, אבל יש לו עניין להעיף את החלומות שלו למקומות הרבה יותר גבוהים, להרים, להביא אותו למקום אחר. זה הורה שהוא בן חורין. זה במנהיגות, בהורות, בכל מערכת הדבר הזה קורה.
אפילו לא פעם בשנה.
אפילו?
אפילו לא פעם בשנה, כמו חנוכה.
לא, אין בעיה. אני לא אמרתי, אולי לא הסברתי את עצמי טוב. עוד בסוף תראה אותי באיזה פסטיגל ותגיד, הבן אדם פה סתם מוכר לנו פה או זה. אולי תראה אותי פסטיגל הבמה, אולי בכלל אני אופיע באיזה משהו. אני אומר ככה. נתתי את זה רק כדוגמה, כי בחופש זה בא לידי ביטוי מאוד חזק. מי פה בשביל מי? יכול להיות שאתה יושב עם אשתך ואתה מגיע למסקנה שנכון לנו בחנוכה הזה. נכון, מבחינה חינוכית לילדים, מבחינה זה, מבחינת הכיף של הילדים, מבחינת כל המערכת של כל השיקולים. נכון שהלכו לפסטיבל או שניים, יכול להיות שתחליט שזה ככה. בסדר גמור, אתה מביא אותם למקום הזה. אבל אם זה עובד בשאלה, מה יהיה להם הכי כיף בחנוכה, לפי מה שהם חושבים? הם חושבים פסטיבל, עוד פסטיבל, הצגה שנייה, שלישית, וגם כזה בערב, ואיך לזה משהו, וגם זה, וגם זה, וגם זה. ופה במובן הזה, אתה עכשיו הופך להיות חברת הסעות וחברת, כן, הגשמת חלומות של הילדים. במובן הזה, זה לא טוב. גם כשעושים את הכיף ואת הזה, שוב, שאלה, מי פה מנהיג את העסק? לאן לוקחים? בסדר? זאת שאלה מאוד גדולה שהיא כל מה צריכה להישאל. מלך כזה הוא באמת נער, משרת לאומה וממלא רק חפצה. נער נאמר על יהושע בן נון, שהוא נער משרת. נכון? רק הוא היה נער שהוא לגמרי לגמרי עסוק במילוי חפצו של משה רבנו, עד כדי שפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, והלבנה לגמרי מוקרנת מאורה של החמה. נפלא מאוד. אבל אם המנהיג של העם, הדיין, השופט, המלך, הוא בעצם אדם שעסוק כל הזמן בלרצות ולרצות, אז הוא אדם מאוד מסכן, והאומה מסכנה. והנה לפי קדושתן של ישראל כן גבעו דרכי משפטי תורת השם התאורה, שבכללם שואפים הם לתכלית היותר נשגבה, עליונה ורוחנית. מה באמת החלומות הפנימיים שלנו? מאוד גבוהים. על כן נשמחה גם כן פרשת משפטים לבניין המזבח, ובייחוד ללא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה רבתך עליו, אמורה על תכלית הקדושה והצניעות שנחלה לעם אשר רוח השם תנחנו. כלומר, לכאורה לחבר בין עולם המשפטים לעולם הקורבנות, כאילו שני עולמות לא קשורים. קורבנות זה עבודת השם, התעלות, התקרבות, משפטים, סדר חברתי. לא, אצלנו משפטים זה צדק אלוקי שמופיע בחברה, ובמובן הזה זה לא פחות מקורבנות. זה ממש מחובר. על כן השופט ראוי שיהיה במעמד נפשו בעת המשפט יותר מוכשר על מסעת נפש ונטיות נאצלות רוחניות. ולזה האדם יותר מוכשר קודם סעודה, לפני העסק החומרי המגשים את האדם מעט או הרבה. כלומר, אז אחד הקריטריונים המעשיים של הדיין הראוי, זה שהוא לא יושב על איזה ארוחת שחיתות על הבוקר לפני שהוא הולך לבית הדין. כי הוא בא בכוח רוחני, הוא שולט בכוחות הגוף שלו, הוא לא משועבד ועבד של כל המאוויים הנמוכים הללו. על כן, רק עד זמן סעודה ראוי לשב בדין. וכפי כוח המשפט המתפשט לכל שופט, כן נערך ערך כלל המשפט של מלך, שבמשפט יעמיד ארץ. אי לך ארץ שמלכך נער, כלומר אוי לך ארץ שמלכך נער, כלומר משרת, כי זהו תואר נער בעברית, כמו שנאמר ליהושע, באשר אינו עומד להרים את העם באורחות נאצלות, בעלי עוד רוחני. כמעט אפשר לומר שמה שמקובל היום להחליט איזה מנהיג הכי טוב שהוא יהיה המנהיג של עם ישראל, כמעט זה הפוך מאיך שצריך לבחור מנהיג. כי היום, איך אתה בוחר מי צריך להיות המנהיג? מי שכולם מרוצים ממנו בסך הכל, כן? או כולם מרוצים ממנו, אז זה האיש הנכון. כולם מרוצים ממנו, זה ראוי לחשוד. זאת שאלה, נכון? כתוב שתלמיד חכם, שכולם אוהבים אותו, כן, אז יש לחשוש, יש פה משהו שהוא בעייתי. הוא כנראה משועבד לציבור. כנראה עושה מה שמתאים. ולכן באמת כדי למנות אנשים בעלי ערך צריך חשבונות אחרים. ולפי משפט המלך כן יהיו אורחות השרים העומדים למלא דבר משפט, לשכללו, להרחיבו, להגבילו, על פי הבנתם מחפץ המלך. השרים מושפעים מהמלך, יש אווירה בישיבת הממשלה, מה הכיוון, מה הסגנון. לכן, אם המלך הוא נער, כלומר הוא משרת, הוא שפוט ומשועבד להלכי רוח נמוכים של הציבור, אז שרייך בבוקר יאכלו. למען יהיו כבר בעת קביעותם בדבר המשפט משוקעים יפה בנטיות חומריות שהן תעודת כלל העם הנמוך הוא מגמתו. אבל אי אחרת כזאת, כי הרוד תרדים מהמעלה האנושית וטיפול ולא תוסיף קום. לא תוסיף קום כי אין מי שימשוך אותה למעלה. אשרייך ארץ שמלכך בן חורים. תכלית מציאותו היא לרומם את הכלל אל השאיפה של הצדק האלוקי, של הנשגב והקדוש, שראוי לחול בלב ונפש מלך משיח השם, בלב ונפש מלך משיח השם. ובן חורין הוא מעל המחשבות החברתיות הנמוכות, והוא שם, והוא יכול לסחוף לשם. שרייך בעת יוכלו, כי דבר המשפט שעליהם למלות הוא בלתי מתאים עם הנטייה הנמוכה האנושית לדברים החומרים. כלומר, הוא לא אוכל ארוחת בוקר בתחילת הדיון, הוא בא רוח, אמנם יכול העם הנמוך לבזות בליבו את העם המתרומם למסות נפש גדולות של המסקנות היוצאות מדעת השם התאורה. לומר עליהם שלא ידעו את כוח החיים בסערתם. על כן לא יחושו לו ויפנו אל הדעות הנאצלות. אבל באמת, אבל יפצה פיהם. כי תחת שהעם החומרי ימלא סערות החיים בשתי, בשכרות והמון תאוות חולפות המשאירות אחריהן רושם רע בגוף ונפש, משחיתות את עוד צלם אלוקים אשר באדם, העם המלא רוח השם מוצא את חייו מלאים עניין בגבורה של תורה, בעונג הדעת, אהבת הצדק, היושר הטוב והאמת, וכל החיים החומרים הולכים על פי מילואי התעודות הרוממות הללו של המבוקשים הנעלים, והם הממלאים את החיים בגבורה יותר רוממה ויותר מרעשת ברעש קודש, ברעש המגדיל את כוח החיים ומשאיר אחריו ברכה לנצח לעם נולד. ועכשיו הרב קוק מעמת בין שתי החברות הללו. הוא אומר, איזה חברה יותר נחשבת? ברור שהחברה החומרית יותר נחשבת. היא תוססת, היא, כן, מעניין שם, כן? אומרים שבגיהנום יותר צבעוני. יותר מעניין, יש יותר אנשים מוכשרים, יש יותר זה. יותר מעניין. כי באמת, אנחנו שופטים הרבה פעמים את תסיסת החיים על פי המערכת החיצונית של החיים, והתסיסה ניכרת הרבה יותר, כן, אתה משווה את עשיו ויעקב. אז יעקב איש תם יושב אוהלים, שבמקום כזה, סרט דוקומנטרי לקשישים. ועשיו, הוא איש צייד, איש שדה, הוא כבר חי, הוא תוסס, יותר מעניין. אבל זה לא אומר שזה יותר אמיתי. ויותר מזה, ככל שהאדם מתבגר ומבין חיים לעומק, הוא מבין שהעולם הכי גדול מתרחש בפנים, במידות הנפש. יש לרב קוק פסקה באורות התשובה, שאומר שיגיעו ימים שבהם הסקרנות כלפי עולם התשובה, מידות הנפש של גבורת התשובה, יכולת, זה הרבה יותר מסקרן להיפגש עם אדם ששינה את אורו, שהצליח לא רק את אורו אלא את עולמו הפנימי, כן? שהצליח לעשות שינוי יסודי בחיים, זה הרבה יותר מסקרן בני אדם מאשר לראות מישהו שאני יודע, שחקן כדורגל שמכניס רביעייה במשחק בצורה וירטואוזית. כי היום אנחנו מסתקרנים כלפי כישרונות חיצוניים. אבל לאט לאט, כשאדם מתבגר, הוא מתחיל להכיר עולם פנימי. ככל שאדם יותר ילדותי רוצה לראות דברים זזים יותר, רוצה פירוטכניקה, רוצה תנועה. ככל שאדם יותר מתבגר, הוא עצמו חסר היכולות התנועתיות הללו, ואין לו ברירה אלא להיפגש עם מרחבי תנועה בתוך הנפש, שהם יכולים להיות מרחבים מאוד מיוחדים ומעניינים, ודאי הרבה יותר איכותיים. לכן אומר פה הרב קוק, אתה שם את שתי החברות הללו, אין ספק שהחברה החומרית נראית הרבה יותר מלהיבה. זאת אשליה אבל, כי שערה הרבה יותר גדולה מתרחשת בפנים, בתוך חברה של צדק, של, וליושע אני מדבר כמובן גם על בני אדם פרטיים. כלומר, אני חושב שכש... אם, אני חושב שכל אחד מהיושבים פה, אם היו אומרים לו, יש לך פגישה של שעה, אחת עם, אבל פגישה של שעה באמת שהיא פגישת עומק, עם הרב דוב ביגון, אפשרות אחת, או עם, אני יודע, איזה, כן, הזכרתי כדורגל, אז אם איזה שחקן כדורגל מפורסם, מה אתה בוחר? רוב העולם, מה בוחר, זה ברור מה בוחר. אין בכלל שאלה. אני חושב שכל מי שיושב פה, אני מפספס? אני חושב שרוב האנשים היושבים פה היו מעדיפים שעה עם הרב ביגון. למה? הרב ביגון הוא לא יהיה להטט ולא יהיה מעניין ולא יהיה שום דבר שהוא ככה מאוד ירשי מבחינה פיזית, אבל מה שיכול לקרות בנפש בשעה הזאת, אין לו שיעור, אי אפשר לצייר אותו בשום צבעים אחרים. לכן, למשל, אפשר לראות את זה אצל זוגות שבונים בית, שבהתחלה יש קטע של יוצאים, נכון? דייטים. יוצאים, יציאות. יוצאים, כי אין בפנים, אז צריך לצאת, וגם מסובך בפנים לפני זה, אז צריך לצאת. וההתעסקות הרבה פעמים היא בחוץ, וגם דייטים הרבה, ככל שהם ראשוניים, הם מתעסקים עם הבחוץ. איפה את לומדת? איפה עבדת? איפה עושה שירות לאומי? כל מיני שאלות טכניות של העולם המאוד מאוד מאוד טכני וחיצוני. ככל שמשהו מעמיק, הוא הולך למקומות הרבה יותר מעניינים. פחות ציוריים, פחות שאפשר למדוד אותם, פחות מדידים, הרבה יותר מרתקים. לכן כשזוג הוא באמת אוהב, הוא לא מכור של לצאת, הוא מכור הרבה יותר של להיכנס. אפשר לנהל שיחה, לא צריך דווקא את הלצאת, אפשר לנהל שיחה בכל מקום וקוראים דברים. בגבורה ולא בשתי, בגבורה של תורה ולא בשתייה של יין. אשרי עם שככה לו, אשרי עם שהשם אלוהיו. טוב? אשרי.